אז אנחנו במסגרת הבירור שלנו, שמתמקד במשמעת העצמית. משמעת העצמית, בכל מה שנוגע לתהלוכות הנפש, משמעת העצמית על כוחות הנפש, על מידות הנפש. עברנו על כמה דוגמאות, לא נוכל כמובן לזכור את הכל. תן לך חכם ויחכם עוד. אנחנו הבאנו כמה דוגמאות, הייתי אומר, בולטות, שהן בולטות בחיי היומיום של האדם. יש ניואנסים, כל מיני, הייתי אומר, דקויות. אנחנו לא רוצים להיכנס לדקויות, אנחנו רוצים לדבר על השבילים הגדולים, שאדם צריך ללמוד לשלוט בהם. דיברנו על המתינות ועל הסבלנות בשיעורים הראשונים. בשיעור שעבר ערכנו, הקדשנו כמדומני כמעט את כל שיעור, הקדשנו לכל הנושא של הזהירות העצומה שצריך לא לשפוט את הזולת. השיפוטיות של הזולת היא בעייתית ביותר, מכיוון שהיא תופרת תיקים. היא לא נותנת לאדם את האפשרות להבין את מרקם מציאותו של הזולת. קראנו לזה בשון חז"ל, הווי דן את כל האדם לכף זכות, כאשר תדון את כולו, אז תוכל גם להגיע לכף זכות. השיפוטיות היא בעייתית בדרך כלל, השיפוטיות הפזיזה, זה לא שאנחנו לא נמנעים מלשפוט. בפרט, אם נגיד שאין מקום למשפט, אז ביטלנו את כל דיני התורה, אדם שבא לפני בית דין של 3 או 23 או יותר, ודאי שהוא עומד למשפט. ודאי שבסופו של המשפט, על פי אמות מידה הלכתיות, יקבע אם הוא פטור, או חייב, אם הוא שם הוא זכאי, זה פשוט. אבל כדאי לשים לב. גם כאשר אנחנו קובעים שאדם הוא זכאי, אנחנו לא אומרים שכולו זכאי. חייב, אנחנו לא אומרים שכולו חייב. אנחנו לא אומרים זה. צריך לשים לב לנקודה הזו. כן? וזה כמובן צריך להיות לנגד עיניהם של בעלי הדין, כלומר של שופטים, דיינים, כן? שכאשר הם מוציאים מישהו חייב, אין הכוונה שהוא חייב מכף רגל ועד ראש. כמו שאנחנו אומרים שהחולד הוא תמה, אין הכוונה שהחולד הוא תמה מכף רגל ועד ראש. כל 8 השרצים שבתורה, שהתורה קובעת עליהם שהם תמאים, הם לא תמאים מכף רגל ועד ראש. באמת, יש בהם גם בחינות של טהרה. אלא שהבחינות הטמאות הן גוברות. יש להם את המשקל, הקדוש ברוך הוא החליט שהבחינות הטמאות יהיה להם משקל גדול יותר. הם לא מתאימים לנו לאכילה. הם לא מתאימים לנפש האדם בכלל, לנפש האדם הישראלי. זאת החיה אשר תאכל, וזאת החיה אשר לא תאכל, דווקא לכם. כן? זאת לא מתאימה לנפש האדם הישראלי. אם אדם שלא מבני ברית, מאומות עולם, רוצה לאכול את הדביבון, או את הלמור, או את הפטון, את הפיתון הבורמזי, שיוכל, שיהיה לו לבריאות, אין שום בעיה. הוא רוצה נמלים אפריקאיות, נמלי אש, אין שום בעיה, שיוכל. איזה סלמנדרה למנה האחרונה. שום בעיה, בסדר גמור, נמשיך לעשות איתו עסקים, הוא יכול אפילו להמשיך להיות בחור נחמד וטוב. עם דרך ארץ, אין שום בעיה. אין שום גנאי בזה, זה לא נאסר להם. זאת החיה אשר לא תאחל לכם. דווקא לכם, אין? דרשו חז"ל, זאת החיה אשר לא תאכל, למרות שכבר נזכר הביטוי, למה חוזרים פעמיים חיה, אלא בגלל החיות היתרה שיש בעם ישראל, קרי, נשמה יתרה, נשמת ישראל, לכן אסור לנו לאכול חיות מסוימות, בגלל הרכב, האופי שלהן, הן לא מתאימות לעם ישראל, לא מתאימות, כן? הן לא יכולות לגבות מעמד של נבואה, ולא יכולות לגבות את המעמדים הגבוהים שהאדם ישראל צריך להגיע אליהם, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, לא מתאים. אבל לבוא ולהגיד שהיא כולה טמאה, זה לא נכון. תלמיד היה לו לרבי מאיר, סומכוס שמו, שהיה מטהר את השרץ ב-150 טעמים. השואלים שם התוספות, יעלה לדעת שאפשר לטהר את השרץ. מה זה פה צחוק? מה זה? זה לוליינות שכלית? לא! אומר התוספות, כן, לא זוכר כרגע דוגמה שמביא שם את צדדי טהרה שיש בשרצים. צדדי טהרה. מביא איזה מסכת חולין, פרק האור והרוטב, לא זוכר בדיוק שם את הדוגמה שהוא מביא, לא משנה. תסתכלו שם את זה. מביא את זה, מביא דוגמה, ועוד דוגמה, יש עוד הרבה דוגמאות, מפנה לזה מקום ששם אפשר לראות עוד דוגמאות. יש, זה פלא, יש צדדי טהרה בשרצים. ואותו סומכוס, האיש המופלא הזה, רבי מאיר, כשמו כן, היה חודר על התוכיות של כל יצירה ויצירה, ומזהה בה את החלקים החיוביים. הוא לא בא לשנות את ההלכה, כן? לא בא לשנות. לא בא לשנות. אבל הוא קבע, כן? וגילה, וזיהה, שיש שדה תורה. תראו עד לאן הדברים מגיעים. זאת אומרת, אני לא סתם אומר את זה, אני רק מראה, הן, אני חושב, בדוגמאות שאני מביא, אנחנו רק משכללים את ההגדרה שהתחלנו בשבוע שעבר, שכאשר אנחנו באים לדון, כן? חלק מסוים במציאות, אדם, מציאות כלשהי, כן? אנחנו צריכים להיזהר ביותר. היחס למציאות צריך להיות יחס מורכב, יחס שבאמת חושף לפנינו את כל המכלול כולו. וזה ידוע הדין שמובא במסרת סנהדרין, כן? סנהדרין שחייבה כולה, פטור. פטור. אבל הוא רצח. הוא הוציא את הנשק, היו שתי ידים, הוא ירד צרור, ישר בן אדם. מה זה סנהדרין שלו? כולם ראו. מה זאת אומרת? זה דבר ברור, יש ידים, אין מי שמערער עליהם. מה זאת אומרת? סנהדרין שכיבה כולה. יעלה לדעת שמישהו ירים את היד ויגיד, הוא זכאי. יעלה לדעת דבר כזה. אלא אם אתה, אין בעיה. כולם יכולים להגיד חייב. זה בסדר. הוא מת חייב מצד הדין. אבל אם האווירה היא האווירה של עליהום, כן? חייב! בן מוות האיש הזה. אני רוצה לשמוע עם החייב חמלה. אני רוצה לשמוע עם החייב נסיבות מקלות. אני רוצה לשמוע עם החייב התחשבות כוללת במצבו של האיש, בעברו, כן? במרקם מידותיו, בקשיים, בניסיונות. רוצה לשמוע. נכון שבשורה התחתונה הוא חייב. אבל אם לא הייתה אווירה שמצביעה על היכולת, לגלות את הטהור בתוך התמה, פטור. זה לא יומן. אני לא חושב שבדברים שעכשיו אני הסברתי, אנחנו בכלל מתקרבים להבין את עומק העניין, כן? יש בזה כנראה גבהים, כן? ועומקים עוד לילה ולילה. אבל די לנו במה שאמרנו כדי לראות עד לאן הדברים מגיעים. סנהדרין שכיבה כולה פטור. מעניין. עוד השם, נגדל, נתקדם, להבין יותר את משמעות דברי חז"ל אלו, אבל גם ההבנה שאמרתי כרגע, הבנה מוסרית פשוטה, אני חושב, יש בה בכדי לסבר את האוזן בהבנה דברי חז"ל אלו. אלו דברים שאנחנו אמרנו באמת פעם שעברה. והייתי רוצה בכל זאת להשלים קצת את הנושא הזה של שיפוט לקו חובה, להשלים אותו ואחרי זה לעבור לדברים נוספים ולראות, לבחון את תולדותיהם. כן, נא לזכור שכל הביאורים שאנחנו עושים כאן כרגע הם כולם במסגרת הסוגיה של שליטה ומשמעת עצמית נפשית. אנחנו פשוט מראים מה קורה שאדם לא שולט במתינות, שאדם הוא לא מתון. מה המחיר שהוא משלם? מה המחיר שאדם משלם על חוסר סבלנות? מה המחיר שאדם משלם על חוסר שליטה נפשית בחשק, בתאווה שלו לשיפוטיות ולגזירת דין? פשוט מראים תוצאות. הרות אסון, אני חושב, כן? אם מביטים על זה, כן? אם מביטים על זה במבט מתפתח, זה יכול להתחיל אולי במשהו קטן. אדם יכול להתרגל לשפוט את החתול שנמצא ברחוב, כן? יודע מה, לראות חתול לתת לו בעיטה. אבל כבר אמר אחד מחכמי המוסר, סופר על הסיפור המופלא על אותו תלמיד שהיה רגיל לנגב את ידיו בבגדי התלמידים, ואחרי זה נודע שהוא זה שגנב את גביע הכסף. יש את הסיפור הזה, אתם מכירים את הסגנון של הסיפורים האלו? סיפור שבאמת היה, אבל הוא באמת זכה לכמה וכמה גרסאות. על אותו בן ישב, על אותו אותה גניבה, היו גניבות באיזו ישיבה, ולא יודע מי הגנב, וראש הישיבה שהיה חכם גדול, אחד מבעלי המוסר, הוא בחן את מנהגי התלמידים ביום יום, ואז הוא ראה שאחד התלמידים, בשעה שהוא נוטל את ידיו, הוא מנגב את הידיים במעיל של חברו. אז הוא קרא לו ואמר לו, תביא את הכסף. מה הקשר בין זה לבין זה? מי שמנגב את הידיים בזה של חברו, הוא לא יסס גם לגרת את כספו. ואז הוא נאלץ בבושת פנים להודות בכך שהוא גנב את הכסף. אז הדברים האלו, הם יכולים להתחיל בדבר קטן, כן, בחוט השערה, אבל זה יכול להיגמר בעבות העגלה. ממש, חוט השערה. היה לי חוט שערה מלא בת עגלה. חוט השערה הזה, הוא מכיל בתוכו את התמצית של הגניבה. כן? זה התחיל בדבר קטן. סך הכל לא ניגב, סך הכל ניגבתי את היד. אתה מסוכן. אם אתה לוקח נייר מהמשרד, מבלי לשאול רשות, אתה מסוכן. אנחנו לא יודעים איפה זה יכול להיגמר. כי גזע של שווה פרוטה, בפרט שהוא אסור מצד הלכה, זה לא אומר שאם אדם עושה את זה בתום לב, באמת, אם רק יגידו לו, בסדר. הרבה בעלי תשובה שמגיעים לכאן, מספרים על כך שלפני החזרה בתשובה, הם עשו דברים מאוד מוזרים, אבל הם פשוט לא ידעו. באמת הם לא ידעו. זו הייתה נורמה חברתית לעשות את הדברים האלו. כל אחד מבעלי התשובה, במובן הפשוט של המילה, יכול להעיד על כך. מעשים שעל פי התורה הם עבירות חמורות ביותר. זה היה נורמה חברתית, ואדרבה, קדוש יאמר למי שכל המרבה הרי זה משובח. אחרי שהוא חזר בתשובה, אז הוא ראה, הבין בעצם שכל המרבה הרי זה מסובך. כן? אדרבה, ההפך הגמור הנכון. אז הוא מייצר על זה, ומכה על חטא וכו'. אבל הוא לא ידע מה לעשות. זוכר אצלנו בקיבוץ. היה מנהג, גנבות, בפלמ"ח היו גונבים. אני יודע, גונבים תרנגולת, גונבים תפוח, גונבים פה. אבל זה לא שהם גנבים. זה היה מה סקונדר, לא יודע, אני יודע איך לקרוא לזה. פעם היה דיון בקיבוץ, האם להסגיר את הגנבים מהקיבוץ, כן, גונבים. לוקחים פה, לוקחים שם, לוקחים את האוטו. פעם לקחתי איזה רכב, לקחתי אותו לטבריה, אני יודע, בחצות הלילה. חשבתי שעשוע, אנחנו תפקידנו זה לקחת בלי לטפס, ותפקידו של סדרן הרכב זה לראות שלא ייקחו את הרכבים. מי שמנצח, מנצח. באמת לא חשבתי, אני לא גנב. ממש לא גנב, אין שום עניין עם זה, אני לא חומד ממון הזולת, לא שום דבר. אבל מה לעשות שבקיבוץ זה היה הספורט המקומי, מה אני יכול לעשות? כן? אורי, ככה אני מצדק לפני הקדוש ברוך הוא. לקחים פה קצת, נכנסים לפה, לקחים שם, קצת תפוחי אדם לעשות צ'יפס, לוקחים איזה סק, אני יודע, שעושים צ'יפס בלילה עם קצת בצל ולא יודע בדיוק מה אחד, כן, קרפיונים. לוקחים, אני יודע מה, תפקידו זה לשמור על התפוחים, ואם מצליחים לקחת, אז הרווחנו, אני יודע מה. מוזר, אני יודע שזו תפיסת עולם, אבל זה, הורגלנו לזה, הייתה שאלה, כן, ממש פולמוס, היה על גבול הפולמוס, נקרא לזה כך. האם להסגיר גנבים כאלו למשטרה או לטפל בהם? כן, יותר נכון, השאלה הייתה אתית. האם, שאלה אחרת הייתה, האם התופעה הזו של הגניבות בקיבוץ זה פשע או זה מעשה קונדס? הייתה שאלה כזו. يعني لا دخل بدي كمان التصوير هذا يا سمور لزمان الزيفتي كان كمان الامنوت هذا عبره من دور لدور هذا الشيء لازم ينشال قبل بتكفه شكبر كيمات وتيم رجل احد مخصوص لكيبوس بس هو ايتها سوجيه هيم ليروت بזה معسه كونداس شزه عبر يمجيل او צריך לטפל בזה او טיפול חוקי او טיפול לא יודע סוציאלי ماشي شبع على تصادف شبع على تصادف هو غنوا وابوتاف غنوا وابوت ابوتاف غنوا ده عبر يمجيل ده بسدر لا نوره עזוב את זה. אבל טוב, אבל צריך מאוד להיזהר עם זה. צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. כן? למזלנו, לאושרנו, באמת לשמחתנו, אני חושב ששום דבר מהדברים האלו באמת לא ימשיך הלאה. לא ימשיך הלאה. זה היה אפילו שעה טוב לזמנו, את זה עושים בפלמ"ח. רגע, כשאתה מוסר, כן? מקבל תעודת סיום גיוס, אתה מפסיק לגנוב את הפוחים. אתה מפסיק, זה חלק, זה תלוי מצב, זה מין, לא יודע, זה חלק מה, זה תלוי מצב, זה תלוי בדבר. זה לא משתרש בך כתכונה, אתה לא תגנוב, נקודה, אתה לא תגנוב מסופרמרקט ולא תגנוב מאנשים, ואתה תהיה חרד לפרוטה של, 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 של זולתך, ואתה תפסיק לתלות חתולים ולזרוק אותם לירדן ולחשמל אותם, ואתה לא יכול לגעת, לא יכול, מה לעשות? לא יודע, זה תלוי מצב, אין לו פסיכים, אני יודע מה, ילדים שגודלים בגן ילדים, ולא בלי לראות את האמא ואת האבא במשך שעות על גבי שעות, הם בוכים, אני יודע מה, הבא איזה מטפלת וזועפת עליהם. אז מה אתם רוצים שיהיה? מה יכול לעשות? מוצאים את הזעם על חתולים. לא על עצים ואבנים בדיוק, חתולים. אני יודע מה, אבל ברוך השם, כל זה נשאר אי שם, רחוק, כן, במעמקי הזמן. שם ירחם, שם ירחם. יש מצבים כאלו גם. אבל כל מה שאמרתי בלימוד הזכות, בעיקר לימוד הזכות העצמי, ככה אני חייב ללמד על עצמי זכות, אחרת אני לא יכול להרים את הראש. חייב ללמד זכות, מה אני יכול לעשות? אבל חוץ מלימוד זכות הזה, אני חייב לומר, בואו לא נתרגל להקל על עצמנו בדברים האלו. לא נתרגל להקל על עצמנו בדברים האלו. ונחזור בינינו ונאמר, שחוסר השליטה העצמית בתנועות הנפש שדיברנו עליהם כאן, זה דבר שיכול לדרדר את האדם ולהביא אותו למצבים מאוד קשה. מאוד קשה. צריך לדעת שכל לוקחי הנפשות, הם לא התחילו ברצח. הם לא התחילו ברצח. לא התחילו. רוב רובם של העבירות לא מתחילות בגוף העבירה. זו הסיבה שגם חז"ל עשו גזירות וסייגים. אומר הרב קוק מוסר אביך. שכפי שהעבירה היא אסורה מעצם עניינה, ככה סייגים הם רעים מאוד בעיקר עניינה. לא רק מצד זה שהם מביאים לתוצאה או לאיסור. לא רק מצד זה, הם רעים בעצם עניינם. מכיוון שהם מביאים לעבירה, הם רעים בעצם עניינם. זאת אומרת, שאדם עובר על סייג, זה בעצם מעיד שביסוד הוא שייך לעבירה שנמצאת שם. כן? העבירה האסורה בתורה. עצם העובדה שהוא עובר סייג, יש לו משיכה, יש לו נטיית נפש לאותה עבירה. אלא זה דרכו של יצר הרע, שהיום אומר לך, עשה כך, מחר אומר לך, עשה כך, ולבסוף אומר לך, לך, לעבוד עבודה זרה. בהתחלה הוא רק מציע. אחרי זה הוא פוקד עליך, לך, כן? ואז אתה עובד עבודה זרה. אתה בכלל לא מבין איפה זה בא לך. אתה לא מבין איפה זה בא לך. אני עובד עבודה זרה? לא, זה לא התחיל היה. זה התחיל בעשה כך ועשה כך. ואז זה הגיע לעבודה זרה. עכשיו אתה עובד, עץ ואבן. כן? זה התחיל בעשב אלג'ירי, וזה נגמר בקרק, זה נגמר בקוקאין, זה נגמר בבלגנים. ואיזה שאלה? זה לא התחיל בעצמים המסוכנים. ודאי שלא. זה התחיל דברים קטנים, זה התחיל, נעשה את זה בסיגריה, אני יודע מה, שענת כל מיני עשבים, לקחת פה, שם שיקרון זהוב, פה כזה, בסוף השתכללת, קצת פטריה, קצת פה, קצת שם, זהו, נעשה את הנרקומן. זה מתגלגל, זה מבצע מתגלגל. זה דברים ידועים, זה מפורסם הדברים. כן? זה לא חידוש. לכן אנחנו צריכים, איך אומרים, להרוג אותו שהוא קטן. יש ביטוי כזה, להרוג אותו שהוא קטן. לשים לב מתי, איך הדברים מתהווים, לתפוס את החוליות הראשונות. זה נקרא כל ההתחלות קשות. כן? לפי דברינו, אנחנו נפרש דברי חז"ל אלו בפסחים. כל ההתחלות קשות, פירוש הדבר הוא שאתה מתחיל דבר, למה זה קשה? כי אתה לא יודע שזו התחלה של פשע גדול. אתה לא יודע. אתה ממש לא יודע. מה עשיתי? ומה פשעתי? החברה כמובן, כן, יצר הרע שמתלבש בהלך הרוח החברתי, כן? כמובן מגבה את המעשים האלו. מה הבעיה? מה הבעיה? דבר קטן. מה הבעיה? כולם עושים את זה. מה הבעיה? מאיפה מתחילים הרעיות? מאיפה זה מתחיל? הלב חומד, עין רואה, כלי המעשה גומרים, מאיפה מתחיל? בדברים פשוטים. באמת דברים פשוטים, שלא נזרים בגדרי הרעיות. לאט לאט מוצאים את עצמנו במצבים מאוד מביכים. לכאורה הדברים לא צריכים הרחבה, אלא צריכים רענון, חידוש, אנחנו לא, אוקיי, לא, אף אחד לא חשוד שהוא לא יודע את הדברים האלו. בכל אופן, האופן שאנחנו מביאים את הדברים כעת, הנימה שאנחנו מביאים, יש בגדר של חידוש שיכול לרענן את ההכרה שלנו. כן, אנחנו לא חשודים על אותם דברים נוראים שכרגע הזכרתי פה וכן הלאה, אבל כל אחד בתחום שלו ייזהר. כל אחד עם הדקויות שלו, לתפוס את ההתחלות. הכל הולך אחרי ההתחלה. כל אחד ההתחלה. יותר מזה אני רוצה לומר, זה לא המצאה שלי, זה דברים שכתובים בספרים, ראיתי אותם לאחרונה, אני שנים שעוסק בספרות המוסר של, 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 של מיר בעיקר, שיש לו זה הרבה מאמרים, שירצה פעם לראות את זה בכתביו של רבי ירוחם ממיר, בדעת תורה בעיקר, יש לו עריכות עצומה לדבר הזה בספר שמות, בעניינים של חטא פרעה, שם מדבר על עניין של ההתחלות. וזה מאוד מומלץ. מי שרוצה להבין את הנקודה הזו יותר, אני לא הייתי אומר את כל הדברים האלה, אלמלא, כן? הייתי עוסק במאמרים האלו, וכל כיוון החשיבה הזה שנים, שנים. מי שרוצה לראות את הדבר הזה בהרחבה, יכול לבוא, אני יכול להראות לו את זה אצלי, אפשר גם לצלם את זה, כן? בסדרת המאמרים שלו בנושא ההתחלות, איך הכל נגרר אחרי ההתחלה. כל זה הוא לומד מפרעה. דרך פרעה, דרך הדמות של פרעה. הוא בעצם לומד, יש לו איזה ארבעה או חמישה אמורים שהם דברים מופלאים יותר. ההתחלה. עד כמה חשובות ההתחלות. הוא בכלל רוצה לבוא ולומר לחדש חידוש שהוא באמת חידוש מפליג, מרחיק לכת בתורת המוסר. אבל זה לא רחוק מן האמת, אם כי אני מבקש מכם לא ליפול מהרגליים ולתפוס את זה בפרופורציה, כי דרכו של רבי ירוחם ממיר בכלל, דרכם של בעלי המוסר מהסקולה הזאת, הם דברים חותכים, מה שנקרא הם אסרטיביים, אסרטיביים. כן, זה ידוע גם רבי ישראל מסלנט, יש לו כל מיני אמרות, מי שראה את הפתגמים שלו, כן, תמיד יכול להתפלא על מידת החיתוך שבדברים, כן? יש לו, כל מי שלא יודע את השס כולו, איך הוא אומר, תמהני, איך אדם יכול ללכת דלת עמוד במציאות בלי לדעת את כל השס כולו? זו אמירה קשה, זו אמירה חריפה. והנה אנחנו הולכים, רבי ישראל, אנחנו הולכים. נו, איזה הליכה זו כבר. כן, זה לא אומר שאם אתה הולך וידע את כל שס, אתה לא נופל לתוך בורות, אלא כנראה שאתה עד כדי כך קוקו, שאתה אפילו לא רואה שאתה נופל. כן, אוי, אומרים לאור חושך ולחושך אור, למר מתוק ולמתוק מר, זה גם כן לא כך מחמיא למצבנו. אבל זה דרכם של בעלי המוסר, הם לא עצבנים, הם אמיתיים. וכך הוא אומר, זו אומר, דבר מופלא ביותר, רבי ירוחם ממיר, זה לא רחוק מן האמת. הוא אומר שלמעשה, כן, ברגע שבחרת את ההתחלה, הכל נמשך אחרי ההתחלה. אתה כאילו, זה לא שאתה לא, אבל אתה כאילו חסר בחירה. כאילו נוצרת דינמיקה, זה דבר מעניין. כל אחד, שוב, אין מנוס מכנות אישית, כן, אני לא עכשיו באתת פה נאום. כל אחד צריך להיות כנה עם עצמו ולבדוק אם הדבר הזה חל בתוכו. כן, אני חוזר ואומר, עוד פעם, מה שהוא אומר בשמו. ברגע שאתה בוחר לעשות התחלה מסוימת, נוצרת דינמיקה כמעט עצמאית, שהרבה פעמים היא מופקעת אפילו מהבחירה החופשית שלך. אתה לא שם לב. בעצם, שמשהו מתהווה, אתה כבר אפילו לא מסתכל עליו, אתה לא ערני למה שמתהווה. ואז מה הפלא, שכתוצאה מזה שעזבת את ביתך בשעת בוקר מוקדמת, עם חיוך, עם הבת קשוח לאשתך, כן, כזה מקפיד, מה הפלא ששעתיים לאחר מכן, אתה כבר נוסע כמו משוגע בכביש, מה הפלא שאתה צועק על הנהג הוא, ומה הפלא שאחרי זה על החברות שאתה צועק, ומתגאה עליו, מה הפלא, איפה זה התחיל? זה התחיל משם. שם זה התחיל. זה התחיל מאותו מבט זועם. על אשתך. לאו דווקא. אתה מבין את הרעיון. זה יכול להתחיל מדבר מאוד מאוד קטן. זה יכול לדברים, אפילו להתחיל מדברים שהם לא מילוליים, הם לא בהבעת פנים. הם אפילו מאיזה נביקת רוח בתוך הנפש. איזה ציור שמאיים עליך. כן? למשל, אדם יכול, דבר שצריך להיזהר ממנו, מיוחד בעלי דמיון עשיר צריכים מאוד להיזהר. מי שאין לו דמיון חזק, לא עליו אומרים את דברים. אבל צריך לפעמים להיזהר, לא לדמיין כל מיני תרחישים טרגיים, כן? יש אנשים שמדמיינים לעצמם, כן? יש להם איזה מין עולם מדמי כזה שלוקח אותם מכל מיני תרחישים קשים. כן? הוא נוסע עם מכונית, עם שלושת הילדים שלו, פתאום תאונת דרכים, טרח, כולם מתים. כן? אדם עם דמיון עשיר, הוא רואה זה כאילו זה חי. כאילו חי. אחרי זה הוא מדוכדך. זה כמו חלומות, אתה קם מחלום בלהות, אחרי זה יומיים אתה בשבר כלי. איך זה קורה דבר כזה? יש פה איזה ציור מסוים, הציור הזה פועל לך על המערכת הרגשות, ממוטט אותך, אתה קורס רגשית. אחרי זה אתה כבר לא אופטימי, אתה מסתכל על העולם במבט מסויג, מבט סקפטי, אתה כבר לא רואה את הטוב שזה, זה, זה, זה קשה לך. עכשיו חווית תאונת דרכים. בחלומות קשים זה קורה. זוכר, פעם חלמתי חלום, וואי וואי, שינו אחרים, חלמתי חלום, אני הולך עם הרב טאו, חבורת תלמידים פה מהמכון וזה, הוא לימד אותם איזה פרק בישעיה. אנחנו הולכים פה בשדות, אני יודע, זה כפר ערבי, לא זוכר, בבואות ירושלים. זה היה בתקופה של תחילת האינטיפאדה. וכמובן, מרוב ירהור יבוא חלום, אתם יודעים. אינטיפאדה, בלגנים, בקטבים, אבנים, היינו גרים בשומרון של ביתמר. וחלומות בהתאם, מה לעשות? אתם יודעים, אי אפשר, זה פועל, זה לא יעזור. והנה אני חולם שאנחנו הולכים הרב טאו ולומדים פרק בספר ישעיהו. ככה, הוא מחזיק את הספר ככה, פתוח ככה. כן. אנחנו הולך ככה וקורא פסוק ומדבר ואנחנו התלמידים ככה ואני הבאתי את שתי הילדים שלי לטיול הזה, זה היה טיול לימודי בעקבות פרקי שהיה פרקי הנבואה. שני ילדים, אני מחזיק אותם ביד ולאט לאט כפי אני רואה, היד שלי ברוב שאני נעוץ ברב טאו היד שלי נעזבה מהם, לא שמתי לב שאני כבר לא מחזיק בהם. בשלב מסוים פתאום יקצתי ככה ומסתכל ימינה ואני לא רואה את שניהם, אני צועק בצעקה נוראה, אני צועק. ישוע, תרצה. צועק. מסתכל. אינם. אני רואה פועלים ערביים שהם עובדים בשדה ככה, הם לא יודעים מה עשו, קצרו משהו איזה, עבדו עם תוריות. ואני רץ לה, אני תופס אותו מהזה, מהבגדים, עשו לי ככה, תופס אותו מהחולצה. ראית הילדים? וואלה, לא. אני הולך להוריד הילדים. באמת לא? אני לא יודע את נפשי. לא יכולתי להחזיק מעמד, התעוררתי בבעלה כזו. עד היום אני זוכר את הסיפור הזה. חלפו כבר מאז איזה 10 שנים. בעלי דמיון צריכים מאוד מאוד להיזהר. אז תראו איך זה קורה אפילו בפעולות סמויות. וזה ההתחלה. ובעקבות ההתחלה הזו, בימים שעברו לאחר מכן, קצת נהפכתי מבוהר לגבי ילדים, בנסיעות, ככה גם פתאום כזה שואל איפה זה, די מספיק, הכל בסדר. חזר מהבית ספר, הוא בבית. התחלתי כזה להיות קצת חסר ביטחון, כן? משהו נשמט בביטחון הקיומי, אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן לשמור על יד ימין שלנו, כן? איפה יד ימין? אי אפשר, זה חלק מהגוף, זה הולך, אתה לא יכול. אבל תראו לה זה מוביל. אז אמרתי, זה בנוי על יסוד של כנות אישית, כדי להבין את עומק החידוש של רבי רוחמי מאיר, כן? במה שאמרנו, אנחנו חייבים להיות כנים עצמנו, ולא להפתיר ביד ולהגיד, הגזמה. יש פה אמת, כי רבי רוחמי מאיר הוא מציאותי. צריך להבדיל בין אדם שלומד את התורה כדבר מציאותי שהוא חלק מהבנת חיי האדם והעולם, לבין אדם שלומד תורה כדבר עיוני. והוא לא מודע בכלל לתהליכים שקורים בתוכו. אז ודאי, מה הפלא שהוא קורא דבר כזה? הוא אומר, הגזמת. אתה לא מבין מה זה אדם. אנוש לב אדם, מי ידענו? אתה לא מבין מה זה אדם. אין שום פליאה על דברים שנעשים עם בני אדם, מינו לי. מי שקצת עוסק במוסר מבין מה זה אדם. מה זה נפש האדם? אין לי שום פליאה על דברים שנעשים תחת השמש. אין לי פליאה. אני משוכנע שאפשר לתקן את זה, אבל אין לי פליאה, אני לא מתפלא יותר מדי, זה לא שאני לא מצפה מאנשים מתנהג בצורה יותר, וגם עצמי, אבל אין לי פליאה שאנשים מגיעים מצבים שמגיעים, אין לי פליאה על החזרת גוש קטיף, ואין לי פליאה על, 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 על השיגעון הזה של שני מדינות לשני עמים, ואין לי פליאה על אנשים שהולכים ומדברים רע על עם ישראל בפני אויביהם, אין לי פליאה, כמי שמבין את נפש האדם, ועד לאן אפשר לרדת ולהידרדר, אין פליאה על זה בכלל. ומי שמבין עד כמה מצבו של אדם הוא אנוש מבלי תורה, מבלי שהוא כרוך והולך בעקבות, כן? הדרכות התורה, מצוות התורה, דרכי השם, כן? אז מה כל הפליאה באמת? מה הפלא על אחוז הגירושין? מה הפלא על הבוגדנות המטורפת? מה הפלא? זה לא הפלא בכלל. אני אגיד לכם יותר מזה. אני מודה לאל שעדיין אפשר להסתובב ברחובות. ברוך השם, זה נדר. זה באמת פלא. ברוך השם, ציין. אבל נתפלא על זה שכל העבירות האלה, לא, אני גם פליאה. זה נס שזה נעצר שם. כן? שזה בניגוד לכאורה, זה בניגוד לכאורה לסברה הפשוטה של הדינמיקה שלה דיברנו. זה נס שנעצר שם. זה כמו ליפול מקומה 180 ולנחות על חבלי הכביסה של הקומה העשירית. ואת העשר הקומות האחרונות, לא ליפול. זה באמת נס. זה ברצות השם יתברך שהוא מחזיק את המעמד המוסרי ולא נותן לנו ליפול עוד ויותר למטה. אבל אין לי שום פליאה על זה בחייך. אנחנו מבינים מה זה כוח הדמיון, מה זה כוח הרגש, מה זה מידות בעייתיות באדם, מה זה גאווה, מה זה כעס, מה זה... זה דברים מאוד קשים. מאוד קשים. אז בואו לא נתפלא. אבל אנחנו עכשיו רוצים לעבוד על הדברים. אנחנו לא יכולים עכשיו להתנחם בעובדה של 80%, אני יודע מה, כן? 40%, 1-4 מתגרשים. אנחנו לא יכולים. צרת רבים היא לא חצי נחמה מבחינתנו, בשום פנים ואופן. לא, אנחנו רוצים לתקן את עצמנו. בלמלא כן, לא נכנסנו בכלל בשערי הפרק הזה, המשמעת העצמית, כיוון שהגענו עד הנה. דיברנו באמת על, העניין של מתינות, סבלנות והשיפוטיות. רצינו רק לומר שאפילו טיפת רעל מהדברים האלו, כן, יכולה חס ושלום, לפעמים מצבים מסוימים להפקיע מדינו את הבחירה החופשית, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו חס ושלום בתחתית המדרגה, בדיוטה התחתונה ביותר, בתוך שעות ספורות, רגעים ספורים לפעמים. זהו. למרות הכל, אנחנו רואים שאנחנו עדיין חיים, למרות שטעינו בזה כמה וכמה פעמים, כמה וכמה עשרות פעמים, אלפי פעמים, אנחנו עדיין חיים. אין שוטה נפגע. הקדוש ברוך הוא יש לו, הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. אין לי אפשרות להבין את זה באופן אחר. כל אדם שעם יד אל הלב, באמת, בכנות עמוקה, יודע עם מה הוא צריך להתמודד, עם איזה קלקולים, אין לי תשובה אחרת לכושר העמידה שלנו. הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. פשוט כנשר ירחף על גוזליו. באמת אני אומר, אלמלא כן, לא היינו יכולים לעמוד אפילו דקה אחת. באמת אני אומר. מה אני אומר? אלף משמאלנו ורבבה מימיננו, והקדוש ברוך הוא שומר. כל כך הרבה מזיקים, הייתה רשות לעין לראות את כל המזיקים שסובבים אותו. זה המזיקים שהוא בורא אגב, במעשיו שלו. הוא לא יכול לעמוד שנייה. הוא לא יכול לעמוד. אבל איך אנחנו עומדים? זה כוח הקיום של סגולת האדם, של סגולת ישראל, זה חשבונות שאינני יודע להגיד אותם כרגע, אבל אנחנו עדיין שורדים. עצם העובדה שאנחנו יושבים פה כולנו, כולכם חיים היום. כל אחד יודע עם מה הוא צריך להתמודד. כל אחד יודע את כרטיס החולה שלו. ואני אומר את זה על עצמי. על עצמי, אתם לא רוצים מה זה פרו. אני לא אגב לספר לכם פרטים, אבל אני אומר על עצמי. אני מכיר את כרטיס החולה שלי. ואני אומר לכם שזו פליאה. איך אני יושב כאן ועומד כאן וחי כאן. אני אומר את זה. זה לא דברים נוראים, לא רצחתי אף אחד, לא שום דבר אחרי בכלא. אבל אתם יודעים, זה לא דברים פשוטים. והנה אני פה, אנחנו פה. הקדוש ברוך הוא, באמת, באמת, ביד רחבה, בעל הבית, ביד רחבה, בעין יפה הוא נותן. נותן לנו איזה עוצמות קיום, מלווה לנו מן העתיד אל ההווה, מושך מנשמתנו, איזה, לא, לא יודע, זה, יש לו את החשבונות שלו. הוא בעל עסק נפלא, הקדוש ברוך הוא, יודע איך לנהל אותנו, שלא ניפול מהחטאים שלנו. ואנחנו פה, אבל אי אפשר לסמוך. אי אפשר לסמוך על הפנקס הפתוח הזה, כלומר, כן, שעוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד... אי אפשר לסמוך. אנחנו חייבים מצדנו, כן, להיות גם, איך אומרים, עודה להשם כי גמל עליי, כן, צדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשיו. אומר הרב קוק, סתכלו של בעלת ראייה, הוא כותב לזה, שרוש בתך, מפורש שזה בעלת ראייה חלק בחלק א'. הוא אומר, צדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשיו. אז יש בחינת הצדקות של הקדוש ברוך הוא, יש בחינת החסידות. אז הקדוש ברוך הוא מתנהג בשני האופנים האלו. כלומר, מתי הוא מתנהג בחסידות? שאין לנו זכויות. שאם היה דן אותנו על פי, על פי מצבנו באמת, לא היה לנו קיום אפילו דקה אחת. כן? אז הוא חסיד. אבל יש מדרגה או הנהגה של צדיק השם בכל דרכיו. שזו המדרגה העליונה ביותר. שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לפי מעשינו. ודוד המלך הודה, הודה להשם כי גמל עליי. גם שם פרש הרב, שהודעתו של דוד, שהוא הגיע למדרגה ששופטים אותו לפי מצבו באמת, ולא עם בונוסים, ולא הלוואות, מראה כן, ארוכות טווח, ולא בקשישים, ולא שום דבר. צדיק השם יכול לך. זו מדרגה מאוד מאוד עליונה, כן? העתיד לבוא, עתידה להיות הלכה כבית הלל, כבית שמי, זה בא להגיד על המדרגה של העתיד לבוא. בית שמי זה מידת הדין, לעומת בית הלל, שנותנים בהקפה לאדם. בית הלל זה שיטת החסר, כן? ברבות הטובה, רבים אוכליה. זה שיטת בית הלל. אדרבה, להגדיל את מספר הספסלים בבית המדרש, כן? בית שמי, מעט ספסלים, בית הלל, הרבה ספסלים. הרבה ספסלים, אדרבה, שיכנסו לבית המדרש. גם מי שאין תוכו כברו, בסדר גמור. זה שיטת החסד. אבל אין מן דפליג, שהמדרגה העליונה היא דווקא המדרגה של לפי מעשיו של אדם. לפי מעשיו של אדם, זו מדרגה מאוד עליונה. כן? ככה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם בתחילתו. כן? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, שזו המדרגה הזו רואה שאין העולם יכול לעמוד, ושיתף עם מידת הרחמים. אבל אנחנו צריכים לדעת לעמוד על רגלינו, כן? בכוח עצמנו. אז אנחנו, ברוך השם, חיים ושורדים, נמצאים פה, אפילו מתפתחים ומשגשגים, כן? אנחנו צריכים להתחיל להחזיר הלוואות, והחזרת הלוואות היא עוברת דרך המשמעת העצמית, כפי שתיארנו את זה כאן, שאדם לוקח את עצמו לידיים, ולא סומך לזה שגם אחר הוא יקבל את הקצבה שלו מהאבא השיר שלו. לא, הוא לוקח עצמו בידיים, מכין כלים, כן? מכין כלים כדי להיות ראוי לעמוד לדין. להיות ראוי. להיות ראוי. יש, אני יודע, יש לך בן שרוצה לפתוח עסק, אבל הוא לא יכול להיות עצמאי. הוא לא יכול להיות עצמאי עדיין, מה לו ולעצמאות, אין לו עדיין את הסכום התחלתי אפילו לפתוח את העסק. אז הוא מסתייע בחמיב. נגיד שחמיב הוא אדם עשיר מאוד, יש לו משרד גדול, יש לו עסק משגשג, יש לו עורך חשבון, יש לו מכוניות, צמחוניות, אפילו יכול לתת לו משכורת, בסיס, ביטחון, גם אם הוא לא עושה, כן? מגלגל רווח ראוי במהלך החודש. והוא נותן לו רכב ומשלם לו לדלק, והוא מסדר לו את כל עניין שריות החשבון, והכל, פנסיה ופיצה, הכל. אבל לאט לאט צריך להתחיל. אולי אני יכול לקבל חצי דלק בחודש, מחמי. אני אשלם חצי, מתוך 1,500 שקל, איזה 1,500 שקל? מתוך 2,000 שקל, כן, עסק. 2,000 שקל, יותר אפילו, 2,000 שקל שאני מוציא בחודש, אני אשלם 1,000 שקל. צריך להגיע זמן כזה שבו אדם יכול להעריך את כוחותיו ולהגיד, אני לא רוצה להיות סמוך לחלוטין לשולחן חמי, אני אשלם חצי מהסכום. לאט לאט אולי אפילו להעביר עורך חשבון משלו, וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר, להיות עצמאי לחלוטין. זה קשה. אבל זה לא ברור שזה היגיון פשוט? די. בבסיס התרחיש הזה שתיארתי כעת, יש היגיון מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט. אותו דבר גם כאן. אז כל הדרכות שאנחנו נותנים גם כרגע הן אופייניות מאוד מאוד לאדם שלוקח עצמו לידיים ומבין מה חובתו בעולמו, חובתו. כן.
כמו שהרב אמר שיש להם שיפוט...
ברוך אתה, אדוני, לבנך העולם שהכל יהיה מאוד.
שמורה של חובה, יש גם לצד השני לצד של הזכות
והאווירה
של זכות, יש מצב
שזה
גם לא טוב?
כן, שזה לא טוב.
שכל האווירה היא רק של זכות.
ודאי, איזו שאלה, פשוט מאוד. פשוט שזה יכול להיות גם כן מאוד מאוד לא טוב. ברגע שזה רק זכות, רק זכות, אז האדם, מובן, לא רוצה פה להגיד דברים בנאליים. כן, אבל זה ברור, זכות, זכות, אז אדם יכול להיות, כן, אין אריה נוהג, אין אריה, איך אתם שומע, אין אריה נוהם אלא מתוך קופה של בשר. ברגע שזה רק זכות ורק זכות ורק זכות ואתה בסדר ואתה, אתם מבינים את העניין, כן, פשוט, ודאי. כן. והסיבה גם שאין אומרים בפני אדם אלא חצי שבחו. כן? הוא רוצה לקבל שבח מלא. מה זה חצי שבחו? אתה לומד יפה. אתה לומד יפה. אתה לא אומר לו, אתה גאון. אתה כל יכול, אתה וואו. אתה אינסופי, אתה נורא הוד. אתה לא אומר לו. אתה אומר לו, אתה לומד יפה. עכשיו, כל אחד מאיתנו רוצה לשמוע, אתה גאון, אתה מוכשר. אתה לומד יפה. זה נקרא חצי שבחו.
איך המשפט?
אה?
איך המשפט?
למדתי?
המשפט?
איזה משפט?
המשפט
המלא. אין אומרים, אין אומרים בפניו של אדם אלא חצי שבחו, ולא כל שבחו. כן? חצי שבחו. הסיבה היא פשוטה. כי אם אתה אומר לו חצי שבח, אז הוא מבין שיש לו משהו שהוא צריך לעבוד עליו. אז הוא ימשיך. ואם תגידו שהוא כבר גאון, והוא כבר מושלם, אז אני לא חושב, כל מה שהוא עכשיו, הוא רק, עכשיו מה שהוא יעסוק בו מי עכשיו, זה רק, רק לעשות לעצמו, כן? לעשות לעצמו עכשיו חלון רעבה, תסתכלו עליה, אני גאון, אני חכם, הרב אמר. אז אומרים לו, אתה לומד יפה. שמתי לב שאתה לומד יפה. כן? וזה אופן החמאה שהוא נכון. זה אופן החמאה שהוא נכון. תשימו לב, צדיקים, אין דרכם לשבח, בכלל, תמידי חמים, אין דרכם לשבח בצורה כזו של... אתם אומרים, וואלה, צדיק, טה-טה-טה, פו-פו-פו, שם. כן? הם מקמצים במחמרת, לא בגלל שהם לא חושבים שהאדם הזה הוא רציני, אבל הם מקמצים בזה. הם רוצים להשאיר, כן? צריך להשאיר את הקיבה חצי רבע ריק, כדי שהקיבה תוכל לאבד, כן? תוכל לאבד את המזון. תשאיר לו רבע ריק, כדי שיהיה לו סיבה לשאוף, שיהיה לו רצון להתקדם. צריך מאוד... יש מצבים כמו, צריך לעודד את האדם, אין מנוס, הבן אדם כך שפוך על הרצפה, אז ודאי שאנחנו נעשה הכל כדי שיתעודד, ודאי. המצבים רגילים שעדיין נמצא בכוחו, צריך מאוד מאוד להיזהר במחמאות משתלחות, כי מחמאה יכולה להיות חמאה. אפשר להתחלק עליה בקלות. יש בה גם כולסטרול רע, כן? במחמאה, שהיא לא מעורכת בצורה נכונה, יכולה להזיק מאוד לאדם מחמאה. מאוד להזיק. אדם יכול להתאחז את תלותי, מקבץ נדבות. רבי ישראל מסלנט אומר, אין לך קבצה נדבות גרוע יותר מרודף אחר הכבוד. כך אומר. עוד ביטוי של רבי. עוד ביטוי של רבי ישראל מסלנט. אין לך קבצה נדבות גרוע מרודף אחר כבוד. כמה שזה אמיתי. שוב, זה לא... זה מציאות. כמה שזה נורא. אז יכול להפך תלותי. עכשיו יחפש כבוד. כיוון שהורגל כבר לשמוע שהוא גאון ורשבהג. עכשיו כל מי שיגיד לו פחות מזה, כבר... כבר... לגמרי נופל מצב. תמיד להשאיר את האדם בידיעה שעוד ארוכה הדרך. כן? עוד ארוכה הדרך. ברור השם מה שהספקנו, זה נקרא שמח בחלקו. שמח בחלקו.
לגבי המצב המוסרי, שמי שמכיר את הנפש של האדם, אין כל כך מה להתפלל.
אין מה לתמוע על מי שלא עוסק בעבודת המוסר יום יום. מי שלא מזכיר לעצמו. חובתו בעולמה יום יום, אין להתפלא עליו. אין להתפלא.
למרות? אין להתפלא. מה עם כל
הלימוד זכות? אני דיברתי על היבט מסוים כרגע. אני לא עכשיו באתי לשפוט את האנשים האלו. באתי רק לדבר על היבט מסוים. כן? על תופעה מסוימת שקיימת בחברה, באופן כללי. איך אנשים מגיעים לחטאים כפי שהם גם חטאים של יחידים וגם חטאי ציבור. אז אמרתי, נפש האדם. לא, יש לי הרבה למד זכות, אפשר הרבה למד זכות, אפשר למד המון המון זכות, על כל אחד מן החוטאים האלה אפשר למד המון המון זכות, וגם לחטאים שלנו אפשר למד זכות. אין שום בעיה. זה לא הנקודה שלנו כרגע. כן? כשנדבר על לימוד זכות, אין שום בעיה. אשמח להעלות את המקרים האלה ולדבר, כן? שבח אותם, כן? הלל, הוא היה מהלל. שמאי היה שם, כן? שמאות זה פעולה של... כמה זה עולה? הייתי היום במוסך. כן? בשמאי, כן? תקן נזק ברכב. בא שמאי, הוא בודק הכל, מצלם איזה 500 צילומים את המכונית, כן? כן? 8,000 שקל. וואי, אלינו, מזל שזה לא אשמתי. מזל שזה לא אשמתי, התאונה. וואי, וואי, וואי. רק באתי, לקחתי את האוטו, חצי חדש. חידשו לי את... אני מחדש את הרכב מתאונה לתאונה. שם ירחם, שלא נדע מצרות. כן? בסדר. אבל איך השמאי מגיע שם למוסך, מטעם הביטוח? מדויק שבמדויק. שתי פנסים מאחור, כיפוף פח מפה, טבון אף לכל השדים והרוחות מהתאונה, טבון אחורי, כן, טבון אחורי, או, 8,000 שקל. זהו משהו קצב, כן? אז זהו מקבל לביטוח הזה, משלם לביטוח הזה. זה שמאות נקרא. אין בזה לארג'יות. זה נקודה. אמרתי לו, אולי אתה תסתכן לי קצת את הכיפופי פח שם, מה דעתך על כאן? אמר לי, שמע, עשה איתך עסקה. תוותר על הרכב החלופי. יש רכב חלופי שבא למוסך משלם. אני אף פעם לא ידעתי שבא למוסך משלם איזה אגב. כנראה שזה בתנאי, כנראה שהוא מקבל מעמד של מוסך הסדר, רק אם הוא נותן את הרכב החלופי. כנראה שזה איזשהו סכם מרחבי ביטוח לבעלי עסקים. אז הוא אמר לי, אתה מוותר על הרכב החלופי, אני אבטקן לך את הכיפופים. קח את הרכב חלופי, מה אכפת לי קצת, ניסע קצת בטרמפים, סוף סוף ניסע בטרמפים. זה היה יומיים נפלאים, תאמינו לי. ברוך השם, הלכתי עם הרגל פה, התפללתי תפילת ערבית באיזה בית כנסת, שלא הייתי מגיע בחיים אם הייתי עם רכב. פגשתי אנשים מעניינים, אחד שלא פגשתי זה 5 שנים, פתאום פגשתי נחמד מאוד, ברוך השם, קצת אמונה, מחכים לטרמפים, סבים הוא. אין שום בעיה, מי צריך את הרכב חלופי? לא צריך, ברוך השם. אבל זה השמאות, השמאות, כן? אז כל מקרה לגופו. כן, יש שאלות?
כן,
בבקשה רואי. חם לכם, אני יודע שחם לכם. חם לכם, נכון? פשוט חם. קצת מזג גדיר פה טרופי. לא יצמח פה איזה עץ עץ של ירות הגשם. מה? למה לא בעצם? לא מבין. למה זה? למה זגן עוד הלוק? כך פשוט. כן. שלא יגידו לימודה של תורה קשה. מה? הגיהנום חי יותר. מה זה לימד הגיהנום? אם היינו יודעים מה זה גיהנום, כנראה שהיינו מתנחמים בחום הזה. ושאדם לא יודע איך נראה המציאות האחרת. בדרך כלל צריך להביא לדוגמה המציאות שהוא כבר היה בה. כן? לעומת המציאות שהיית בה אז, המצב שלך עכשיו טוב. אבל מה הבעיה גם בזה? שצרות אחרונות משקחות, צרות ראשונות, הוא כבר לא זוכר, הוא כבר לא יודע לעשות את ההשוואה בין מה שהיה לו עושה למצב שצערי נורא, כן? הוא לא זוכר את הדברים. אז כאילו זה נתחדש עליו, לא היה דבר כזה מאז ומעולה, אין לו יכולת להשוות. כן, רואי, בבקשה. הסתכלות
על הסיוגים, במוסר אביך. אתה אמור כך מבין את זה, לפני שהיו סייגים, אז אתם מסתכלים על הדברים האלה, מה זה אומר?
לא הבנתי. מה זאת אומרת לפני שהיו סייגים?
לפני שחזל הגדירו את זה כסייגים, כגדר, למצוות התורה.
כן.
אז זה היה דבר רע, זה נגדר כדבר בעייתי.
לפני שהם הגדירו את זה כסייגים, זו שאלה מאוד מעניינת. זו שאלה מעניינת וחשובה ביותר. לא שמעת? או לא הבנו? מה? אולי תשאל את השאלה שוב פעם, כמו שאני אחזור.
מסר אביך, הרב קוק, לא רק הבעיה עם העבירות, מה שהתורה אוסרת, אלא גם מי שעובר על הגדר, זה לא כי אתה ליד הדבר הרע, אלא כי זה דבר רע בעצמו, הוא מקושר לזה.
זה הזמן שלא...
שזה כל דבר הולך אחר ההתחלה, בדרך, אתה הולך בעצם בדרך אל הדבר הרע. אני אומר, לפני שהם הגדירו, אז איך הייתי אמור להסתכל על המעשים האלה, על הסבים האלה?
כן.
שאלה טובה.
ישר בטוב, כן, ישר בטוב.
ישר בטוב.
ואתה אומר שזה? אתה משיב עכשיו לשאלה או שאתה מחזק את השאלה שלו?
אני מחזק. אני לא הייתי בשור של מוסריך,
אבל אני מסוכן
לזה
משאר. אז מה זה אומר? עשית ישר בטוב.
יש שני נושאים, יש גם לעשות את המצוות ושל ללכת בדרך המוסרית. שלך בתור שופט שלך. אז גם ללכת בדרך המוסרית, גם לעשות את המצוות. למשל, יש סיטואציות אתה צריך ללכת בדרך המוסרית ואולי לוותר על איזשהו משהו הלכתי, אבל הדרך המוסרית היא צריכה להתוות לך, להיות לך גם כשיקול מאוד חשוב.
מדי. כן. טוב, לעניין שאלה שלך, מדרוי, אתה שואל בעצם מה היה לפני שחזל קבעו את הסייג או את הגדר או את התקנה הזאת? מה היה מעמדו של אותו מעשה? מה היה מעמדו? מה, אנשים עשו רע בלי לדעת שזה רע? מה היה הקטע? אלא, גשונו של הרמב״ם, שעמדו חכמים ותקנו בכל דור ודור, לפי צורכי הדור. כן, שחכמים רואים צורך. מה זאת אומרת לראות צורך? לראות צורך פירוש הדבר, זה הגדרה עמוקה. ראיית הצורך היא נובעת מתוך הבנה פסיכולוגית מעמיקה. מעמיקה מאוד. איפה היום נמצא האדם מבחינת התפרצות היצר. איפה נמצא הכוח המדמה? גלות אדום זה גלות שמאז שהיא הופיעה, היא גרמה צורך אז לגדור גדרות. לפני גלות אדום, היה מקום להתיר דברים מסוימים שהם אסורים. כי אותם הדברים לא התקשרו מעולם, בדרך כלל, אצל הרבה אנשים, כדבר שמוביל לחטא. אותה הפעולה בכלל לא הובילה לחטא. לא מטעמו של החטא ולא הובילה לשם. אני לא מדבר כרגע על סייגים של תורה. כמו בנזיר למשל, כן? שכר עשור לכרמל תקרב. יש גדרים של נזיר שמופיעים בתורה. התורה עצמה אוסרת. אוסרת יין, אוסרת זגים, כן? וכולי. אני מדבר כרגע על גזירות חכמים. מה שהתורה גזרה זה כלל. ומתוך ראייה של הצדדים המוחלטים שבנפש האדם. נקודה. אבל כל מה שחזל קבעו זה מתוך הבנה פסיכולוגית עמוקה של מצב הנפש האנושי. ומצב הנפש מתחלף מתקופה לתקופה לפי הגלות השולטת או אותו התרבות השולטת באותו זמן. תרבות פרס שולטת. יש סייגים מסוימים. עבודה זרה, לא להשתחוות לצלם, לא להרים פרוטה לפני עבודה זרה. יש דברים, עבודה זרה. תקופה של אדום זה תקופה ששם בולטים מאוד הסייגים של הגאווה, הסייגים של העריות, והסייגים של תענוגי מותרות. זה אדום, האדום, האדום הזה. זה אדום. בשפיכות דמים, רציחות. הגלות הזו, שבאמת יעקב ראה אותה בחלום הסולם, וראה את שרו של עשיו שעולה 70 אבקים, 70 שליבות ולא עוצר, עד שהוא נבהל. והיה צריך להגיד לו, ריבונו של עולם, אל תפחד. מכלל שאמר לו, אל תפחד, מכלל שפחד יעקב, שראה את שרו של אדום עולה ועולה. ועליו אמר הנביא בנבואתו בספר עובדיה, גם אם תגביה עוף, זה נחמה, שהקדוש ברוך הוא מנחם את עם ישראל. אם אתם רואים את תרבות אדום, אם אתם רואים את גלות אדום, מתארכת ומתארכת, ולא רואים את קיצה, ואנחנו מרגישים את זה כל אחד שקצת. עכשיו, איך אמרנו מקודם, בואו כרגע נצא מהלימוד העיוני למציאות. כל מי שמתבונן על גלות אדום, איך היא מתגלגלת, כל המונה של רומי זה נקרא, שמנסר בחלל העולם, כן, כמו גלגל חמה. כל מי שרואה את כל המונה של רומי, בכל המובנים, הוא באמת נבהל. אבל לזה אמר הנביא, לא לחשוש. גם אם תגביע עוף, ובין כוכבים תשים כנך, משם אורידך נאום שם. זו נחמה גדולה. אבל כל עוד, התרבות הזו שייכת, ונמצאת, וקיימת, חייבים שיהיו בעם, כן? אנשים, גדולי ישראל, שהם יראו את הפרצות שנגרמות במסיבת המצב הזה, והם יתקנו אותם. היו זמנים, אני לא יודע אם זה טוב, למה שנכנס את זה כרגע, כן? מיוחד בארצות מוסלמיות, שהיו שם קיבוצים יהודיים, בתקופות שהאסלאם עוד, כן? האסלאם היה בידידות עם עם ישראל, רבי יהודה הלוי, בספרד, באזורים ההם, הראו לתור הזהב מה שקרוי. זה היה תקופות, שאם אנחנו היינו קוראים את חיי החברה שם, היינו חושבים שאנשים שם, אפילו תמידי חיים, הם נועפים. הם היו שרי, רבי יהודה הלוי יש לו שירי אהבה. זה שירים שהוא כתב אותם על גבירות שהוא פגש בכל מיני מעמדים של שבע ברכות. זה דברים מוזרים לחלוטין. יפת העין, כל... הוא לא כתב את זה על כנסת ישראל. יש שירים, תסתכלו באנתולוגיות שלו, בספרים בספרים שלומדים אותם בבתי ספר תיכון, שירי רבי יהודה הלוי. ושירי אהבה, תסתכלו. אז אנחנו, כן, אנחנו, קוקניקי, אנחנו לוקחים את זה למקום. רבותיי, זה דברים שהוא כתב. זה דברים שהוא כתב על פרחה עם השיער הארוך והשחור, והעיניים הכחולות. זה דברים מדהימים. אבל זה לא פגע כהוא זה באצבע הקטנה שלו, צריך להבין. הוא שר את שיר השירים. גם לכנסת ישראל, אבל גם לפרחה. זה לא מנע ממנו. אמיליה, או שאני לא יודע בדיוק מי זו הייתה שמה. כן, כל ה... זה לא פרחה שלהם, זה ספרדי, זה שמות אחרים. לא משנה. זה לא מובן, אבל יש מציאות כזו, כן? יש מציאות כזו. מי שקצת מסתכל בספר, יש ספר שנקרא מסעי רבי יהודה הלוי. אמנם זה כתוב בצורה של רומן, אבל הוא מתבסס הרבה על עובדות היסטוריות. אני לא בא להגיד שהכל שם של יהודה בורלה. ספר מופלג, ספר יוצא מגדר רגיל. יהודה בורלה בכלל היה אדם חובב רבנן ואוהב מסורת, אדם מסורתי, אדם ש... כן, ראשו ורובו בתוך... עבד תורה, הוא לא, לא נכון, לא היה, לא היה אדם דתי במובן הרגיל שאנחנו רגילים אליו, אבל לא אדם, תראו את זה ספר הזה, מסער הוא ברבי יהודה הלוי, שם זה מופיע, שם זה מופיע, זה כתוב בצורה של רומן, זה נכון, אבל זה הרבה מבוסס גם על ידיעות, כן, היסטוריות, על מסעותיו של רבי יהודה הלוי וכן, זה מתערבב שם דמיון במציאות, אבל אין ספק שחלק מהשירים, אותם שירים, כן, אז שם תוך כדי סיפור העלילה, הוא מביא כל מיני מסיבות תורניות, כן? עם תלמידי חכמים, הוא בא לפגוש תלמיד חכם במסעותיו, הוא נכנס לתוך ביתו, ובנותיו נמצא עוד שמה, כן? אפילו בהפת עין אחת, כן? מה לעשות? אחרי זה הוא כותב שיר, נותן את זה לאביה, שיר שמתאר את גודל נשמתיו, וזה דברים מדהימים, דברים מזורים ומדהימים. אבל הוא ידע את... לכאורה זה אמור להיות סייג, כן? זה אמור להיות סייג. בכל זאת, יש... רואים את זה גם בתלמוד עצמו, אנחנו רואים שיש גדרים מסוימים ותקנות שחכמי חז"ל מתירים לעצמם. רב גידל, אתם רואים מה שהוא עשה. היה יושב בפתח בית המקווה, שנשים באות לטבול. חשוב על הסיטואציה המטורפת הזו. אנחנו נשב בפתח בית המקווה, שאנשים באות לטבול, אנחנו נמות מרוב תאווה. הוא היה יושב בפתח בית המקווה, אנשים באות לטבול לבעליהם. אין לך דבר צנוע מזה. מה לא עושים כדי שהם, כן, ייכנסו בשקל? יש במקומות שהמקווה נמצא בקצה היישוב, דוחים מסתרות, עם איזה שביל ארוך, מוקף, איזה גדר חיה. מה לא עושים? גם זה קשה מאוד למנוע את זה. אבל גברים יודעים שבשעות מסוימות לא מסתובבים יותר מדי קרוב לשם. זה הגדרים. ואותו רב גידל היה יושב בפתח בית המקווה, לא פחות ולא יותר. ובנות ישראל היו מגיעים, לא משנה אם זה יישוב קטן או גדול, אחת אחרי שנייה, ועוד להיכנס. מי מראות שם? זקן לבן וארוך. כן? עם כל ג'ול הביאה הזאת, יושב שם ואומר לה, כך טובלים, כך אסור לטבול. מלמד אותם הלכות טבילה בפתח המקווה. זה דבר... לא סתם חזל הביאו את זה. לא כדי שנדלק לזה. יש מקומות שלא מדברים על הדברים האלה בכלל. אלפי מסתכל על פירוש התלמוד, בעין, עין, עין, איך זה נקרא הסט החדש הזה של, של גברד, של חנוך, הרב חנוך. יש איזה סט כזה של ביאור, של פירושי התלמוד, אגדת, אגדות תלמוד, בסגנון של עין יעקב. זה יצא בשנים האחרונות, זה 15 כרכים. כן. אז תמיד שהוא מגיע לאגדות האלו, הוא לא מפרש אותם. הוא לא נוגע ברגיש, לא, 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 זה עוברים לזה. עוברים לזה. לא משנה, אבל מה רוצים להגיד? זה רב גידל, הוא היה יושב פתח בית המקווה ומלמד את הנושים, כן? כך תתבלו וכך לא תתבלו. הוא היה דואג על הנפש, על הנשמה שתתגלגל לתוך הגוף הזה, כן? שתהיה נשמה משופרת, נשמה מלובנת, גבוהה מאוד, שלא תתאה חס ושלום, שלא חס ושלום תצא מהמקווה נידה, ואחרי זה, אוי, שרוד. זה מה שעניין אותו בכלל. שאלו אותו תלמידה, כן? שכמובן הם לא הסתובבו במקומות כאלו, מפוקפקים כאלו, שאלו אותו תלמידה, מה אתה עושה? רבינו, ראינו אותך בפתח המקווה, מה אתה עושה? אז הוא אומר, הם נראות בעיניי כאבזים לבנות. כשאני מסתכל על האנשים האלו, הם נראות בעיניי אבזים לבנות. מסביר רב קוק, אומר, מה זה אבזים לבנות? זה נוגע לכל הסוגיה של השליטה הנפשית, לכאורה אנחנו יכולים לחשוב שהוא לא שולט בנפשו, הוא הולך ועושה דברים מתוך איזו משיכה, כן, כאדם שנמשך אחרי שיחנה, מה קורה פה? לא, שליטה נפשית אדירה. הם נראות בעיניי כאבזים לבנות. אומר רב קוק, מה זה אבזים לבנות? אשמח דברי הגמרא מסרת ברכות, הרואה בחלום, הרואה אבז לבן בחלום יצפה לחוכמה. שהוא היה רואה אותם רק בעין החוכמה. הוא היה רואה את האנשים האלו, הוא לא ראה בשר, הוא ראה בשר, אבל הוא ראה את היניקה של הבשר מהנשמה. הוא לא ראה פה דברים פרודים, הוא לא ראה יצור, כן, אנטומי, הוא ראה יצור אוטונומי, יצור מלוכד, יצור שכולו מקשה אחת. הוא לא ראה את החלבנה לחוד, הוא ראה אותה בכלל הסממנים. והם חסר אחת מסמני אחת מיתה, כך הוא ראה דברים. זה נקרא לצפות בעין החוכמה. שהרי אין בחוכמה או אין בשכל פרטים, ואין בחוש כללים. הוא ראה את הכל במבט של כללים. כל המציאות מושקפת אצלו כספר בעל פרקים שונים. כך הוא ראה את זה. כך הוא ראה. כמו שאומר הרב, בעין היה לגבי רבי, ששאלו אותו שאלה מסכת למסכת. כן? את רבי אפשר לשאול מסכת למסכת. הוא לא התבלבל, למה? כי אצלו כל השס זה מסכת אחת. אבל אדם רגיל, ששואלים אותו מסכת למסכת, אתה יכול לבייש אותו חלילה. עכשיו הוא עומד בברכות, וצריך לשאול אותו על נידה. מבחינתו נידה זה בכלל לא דבר שקיים בעולם, עכשיו כולו בברכות. אצלו הכישורים בין המסכתות הם לא עירים. הם לא זורמים מספיק. מרוצת אדם היא לא... אבל רבי, כל השס כולו, כל תורת ישראל כולה, מי בראשית ועד לעיני כל ישראל, הכל מקשה אחת. אותו אתה לא יכול לתפוס, הקטע מומחה אי אפשר. זה נקרא מבט כלי. שהוא מביט על בנות ישראל, נשות ישראל, מאמת המיכות תפילה, הוא פטור מהסייגים. הוא... מה עשיתי? תכף יבואו מהאינטרנט, יגידו. כן, אתה מפחיד את הצופים. כן, הוא פטור. מותר מדי פעם לתת איזה... לתת איזה מכה. הוא פטור מהסייגים. אבל זה הנפשיות הפרטית שלו. זה לא בא להראות הלכה לרבים. זה לימוד זכות באמת, על אותם אלו שמשמיטים את הסוגיות החמורות האלו מהביורים שלהם. כן? שבאמת הם חוששים מאוד שאנשים יבינו מזה, או, בפרט יצדיקו מעשים שהם כבר עושים חלילה, או שהם לא עושים, עכשיו יתירו לעצמם, בגלל זה דחף נפשי לעסוק בזה, או, אחרי רב גידל, הבנתי מה פשר הנטייה שלי לשבת בפתח המקווה ולהורות על אחד אנשים. או, עכשיו הבנתי, יש איזה בסיס, תנדים זה יהיה. תנדים זה יהיה. כן? זה סכנה גדולה. אז אני אומר, לימוד צחוק, באמת, זה לא לימוד צחוק דחוק, זה לא כזה פלפול, זה אמת. צריך לחשוש. כן? שמה ירוע לך, שמה ירוע יתר. ירוע לך, חס ושלום מוטעת. כן? וזה לא הסיפור היחידי, וסיפורים נוראים. נוראים, רב כהנא. באמת, זה כתוב בתלמוד, מה אני אבוא ויסתיר? זה כתוב בתלמוד. רב כהנא. שהיה יושב מתחת מיטת רבו. בשעת השמיש. בשעת השמיש. מתחת למיטה. עכשיו רב כהנא היה אדם שמן מאוד. היה לו כזו בטן. כשהוא היה מתחת למיטה, שרבו משמש עם אשתו, הוא כמובן צריך לנשום, אי אפשר לא לנשום. כל נשימה שלו זה היה... אז המיטה זזה. המיטה זזה. אז שאל רבו, מי שם? איזו שאלה מעניינת. מי שם? אז הוא ענה, כהנא. מה אתה עושה שם כהנא? אתם יודעים מה שאמר רב כהנא? תוריי וללמוד אני צריך. והיום מה כיסופר? מה ההבדל בין לשמש אותך רבי בלימוד תורה לבין לשמש אותך בתשמיש המיטה? מבחינתי זה אין נוח. אנחנו יכולים להבין מה זה גדולי ישראל בכלל. מה זה גדולי ישראל? אז אנחנו רואים דוגמאות. רבי יוחנן, גם כן. רבי יוחנן היה יושב בפתח המקווה. הוא לא היה מלמד הלכות, הוא ישב של מטרה אחרת. שהסתכלו בו נשות ישראל, הוא היה אדם מאוד יפה. זוהרו של רבי יוחנן היה מעין זוהרו של אדם הראשון. או יעקב וין, הוא לא זוכר בדיוק. איתמר. זוהרו של... יופיו של רבי יוחנן. היה כי יופיו של אדם הראשון, יעקב אבינו.
שושנה,
שושנה. שושנה, יין, חולי, כן. אדם ראשון, נכון? אדם ראשון. וואי, תחשיבו את זה. הוא היה יושב בפתח המקווה. למה יושב בפתח המקווה? שנשות ישראל יביטו בו, ויהיה להם ולדות יפים כמותו. שאלו אותו תלמידיו, זה חוזר על עצמו, נוסח הזה. שאלו תלמידיו, תלמידים תמיהים, צריכים ללמוד, לא? לא רצו לעיתונים עם הסקופ הזה. הם ידעו שרבם עושה את זה למטרה מאוד עליונה, אבל להבין, רוצים להבין. למה אתה עושה ככה? הוא אמר להם, אני מזרעו של יוסף, שעליו נאמר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אני למעלה מן העין החיצונית. אני מביט על הכל מנקודת השורש. אין שום בעיה. וכאשר מסתכלים ביופי שלי, גם אנשים האלה לא יבואו לידי עבירה. כי מכיוון שנקודת המוצא שלי זה קודש, גם הם לא ייקשלו. גם הם לא ייקשלו. כי לכאורה אתה יכול לבוא ולמר, אתה גבוה מרומם, אבל אותם אנשים שנאלצות להתעכל במראה שלך, מה יהיה עליהם? אולי עכשיו יחשבו על רבי יוחנן כל הזמן ולא על הבעלים שלהם? וחז ושלום בשעת השמיש, תיכנס דעה נוספת לתוך הזה, כן? מה שקוראי בלשון הגמרא, ארבע דעות במיטה. יצא פה בני תמורה, חז ושלום, תשע מידות, כן? תשע מידות בנולדים. אחד מהם זה בית תמורה, שאדם שהיה עם אישה וחשב על אחרת, או הפוך, שהיא חשבה על מישהו אחר. לא. שפוגשים את יופיו של רבי יוחנן, לא חושבים על רבי יוחנן האיש. לא. שחושבים, שמסתכלים על יופיו של רבי יוחנן, חושבים על הקדושה. חושבים על הקדוש ברוך הוא. אין חשש שיקרה דבר כזה. אין חשש. חד וחלק. זה רבי יוחנן שהמיס את ריש לקיש בירדן, אתם זוכרים? אותו רבי יוחנן שטבל בירדן, ריש לקיש ראה אותו מהגדה השנייה, וחשב אותו לאישה יפה. ככל שיותר ויותר יתקרב, הוא ראה שזה נשמה יפה. זה לא יופי טבעי. זה יופי שנרכש בעמל גדול של תורה. זה לא אישה. אתה רוצה אישה? אתה רוצה את היופי הטבעי? יש לי את אחותי. אבל זה בתנאי שאתה מוכן ללמוד תורה. אתה מקבל עצמך ללמוד תורה, נותן לך את אחותי, יפה ממני. אני יש לי יופי אחר, אתה רוצה להיכנס לתוך היופי שלי? להיכל הפנימי שלי? בבקשה, אני אהיה חברותה. מכאן ועד עולם. עד דכדוכה של נפש. לא נפרדו. כן? רק במוות יפריד ביניהם, כמו שקרה באמת. כמו שקרה באמת? צערנו. סיפור התלמודי. קשה. אבל הוא פגש את היופי של רבי יוחנן. מה קרה לרש לקיש? חמאה הוא עשה ממנו. חמאה הוא עשה ממנו. הכניסו לתוך קור היתוך שלו. פילי פלאים מה שקרה שם, באירוע הזה. פילי פלאים. יופיו של רבי יוחנן. אבל אנחנו רואים גדולי ישראל. גדולי ישראל. יש דוגמאות יחידיות, זאת אומרת, נטפים נטפים של העתיד לבוא. כן? נטפים שכל האיסורים האלה והגדרים האלה מסתלקים, כי זה לא שייך לנפשות שלהם. נמצאנו למדים. אני לא רואה מנוחה כזה, מה יהיה? כדאי לעשות ניתוח בגיל כזה? מה שמה שמה? ארבע, הוא היה צריך לצור. כן, טוב. הקיצר, הסברנו. כלומר, הסייגים זאת אומרת, התקופות שבהן היו קיימים סייגים, זה תקופות שהנפש האנושית עדיין לא נטטה. לא נטטה להשתמש ביתרים לכיוונים של עבירה. משראו חכמים שמצב הדור כזה, וגלות אדום נמצאת בסית תוקפה, שימשה נמצאת ברום השמיים, עוד גדרים, עוד... זה הסבר לא רע. הוא מפרנס אותי כבר 30 שנה. לא יודע, נתן להרגש לי צורך לשנות אותו. כן, יש כנראה הסברים נפלאים יותר, ועליונים, ונשגבים, אבל מה לי ולהם? זה מספיק. נעצור כאן.